טוב, אני רוצה היום קצת לסכם את הפרק שלמדנו שבוע שעבר דרך כמה סעיפים בפרק י"ב שלא הספקנו שבוע שעבר, ואז לעבור בעזרת השם כבר לפרק ג' על התשובה הפרטית ועל התשובה הסתמית הכללית. בסדר, אז אני רוצה רגע אחד לסכם מה שראינו עד עכשיו בעצם. אנחנו התחלנו עם ההקדמה של הרב. בהקדמה הדגשנו את נקודת התשובה שהיא מצווה, שמצד אחד היא קלה שבקלות, ומצד שני היא קשה שבקשות. וכבר שם הרב הכניס אותנו למושג הזה שנקרא הרהור תשובה. בסדר? שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ובדרך כלל לוקחים אותו בפשט ההלכתי, שאני שנייה אחת חושב על תשובה וכבר אני בתשובה, ובעצם הבנו שהרב מתכוון לומר שיש איזו נקודה מאוד 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 פנימית עליונה של האדם, נקודת ההרהור. אנחנו באמת לפעמים ככה מהרהרים, ואנחנו נוטים לזלזל בהרהורים האלה, אבל הרהור נוגיע מאיזו אינטואיציה, אפילו בעולם הפילוסופי קוראים לזה משהו אינטואיטיבי, מאוד מאוד פנימי, שבעצם מגלה המון דברים על עצמך, על ה... שולם. שולם, זה מצולם, אוי ואבוי. בסדר? טוב. שבעצם... מגלה המון המון דברים על האני הפנימי העצמי. ואז מצד אחד באמת היא קלה שבקלות, כי היא פה בפנים, אבל מצד שני היא קשה שבקשות, שהיא עוד לא יצאה מן הכוח אל הפועל, ובזה הגדיר את הרב את מצוות התשובה. זה ראינו בהקדמה, הרחנו כמובן, אבל לא הזמן עכשיו. פרק א', הרב חילק לנו בעצם את התשובה לשלושה סקטורים שונים, איך קורא לזה הרב? מכותבות בחטיבה אחת. הם אמנם שלושה דברים נפרדים לכאורה על פניו, אבל בעצם זה הכל משהו מאוד מאוד אורגני באיזו הרמוניה יפהפייה שקשורה אחד לשני. ואז הוא דיבר איתנו על התשובה של הגוף, שהתשובה של הגוף, התשובה הטבעית מחולקת לתשובה הגופנית ולתשובה המוסרית, המוסר האנושי הפשוט, כי טבע האדם ללכת בדרך ישרה, שזאת נקודת יסוד באורות התשובה. מי שלא מבין שלפי הרב קוק האדם ברמה המוסרית שלו הוא ישר, אז לא יכול להתקדם הלאה באורות התשובה. אתם יודעים, לפעמים יש מחברים שנותנים תנאים מקדימים למי שרוצה להמשיך לקרוא את הספר. נגיד הרמב״ם, אז הוא בהקדמה לפרק חלק, נותן שלושה סוגים של כתות, של קבוצות של אנשים, איך לומדים מדרשי חז"ל. בסדר? אז יש קבוצה אחת X, יש קבוצה אחת Y, ויש קבוצה אחת קטנה מאוד מאוד מאוד, נקרא לה Z, ואז הוא אומר, מי שב-X ו-Y, אני ממש מבקש מכם, תסגרו את הספר, אין לכם מה לקרוא. רק מי שבקבוצה Z, שדרך אגב, זה מקדם מחירות מעניין. כי הוא אומר שזו קט קטנה, ותמהני אם ראויה להיקרא קט. כמעט אין שם אנשים. זה החבר'ה שלוקחים מדרשי חז"ל, ולומדים אותם לעומק, ומבינים שזה לא תמיד as is, כמו שבדיוק זה כתוב. הוא אומר, חי נפשי, אם זאת תיקרא קט. אז מצד אחד, אין לו הרבה קליינטים במרכאות לספר, נכון? מצד שני, נראה לי זה די הצליח, הסיפור הזה. כלומר, ברוך השם, כולנו עד היום לומדים את זה. אז הרבה פעמים יש כאילו הקדמות בסיסיות, שאם אתה לא מיישר איתי פה קו, עזוב, אל תמשיך את הספר. אני חושב שברור לפי הרב, שאם אתה לא מבין שהאדם במהותו הוא ישר, אל תתקדם. עזוב, סגור את הספר, לך תלמד משהו אחר. אם אתה טוען שהאדם מצד עצמו הוא אדם שהוא כל כך מקולקל, והוא באכזריות, והוא רע, ויצטטו את הפסוק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו שלמדנו בשבוע שעבר. עזוב, סגור את הספר, אל תתקדם. אל תתקדם, כך נקודת הנחה בסיסית שהאדם הוא ישר. זה בעצם הסקטור הראשון, הקבוצה הראשונה של התשובה, שזו התשובה הטבעית. לאחר מכן יש את התשובה האמונית. התשובה האמונית, הרב אומר, זאת התשובה שהיא נובעת מעולם המקור והקודש. זאת התשובה שאפשר לפתוח את התורה, בוודאי את הנביאים וגם את הכתובים, ששם דוד המלך מתפלל ובוכה ושר, הרב קבסני מעווני ומחטאתי טהרני, והוא מדבר על הכפרה, והנביאים מלאים בכפרה, ועולם הקודש מלא 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 במושגים של חטא ותשובה, זה עולם האמונה. זה עולם התשובה האמוני, ויש את התשובה השכלית, שבעצם אמרנו שאנחנו לומדים עכשיו להכיר אותה לאט לאט. זה היה פרק א'. שבוע שעבר התעסקנו בפרק ב' וראינו שיש שתי תשובות, שתי סוגים של תשובות, נכון? סוג אחד, שני סוגים של תשובות. סוג אחד, תשובה פתאומית, מכת ברק, נכון? בפעם אחת, טק, הוא נהפך מן הרע אל הטוב, הוא מכיר את חטאו, ואמרנו שכבר איזה הבזק אחד ואתה כבר אין, אתה במדרגה כל כך גדולה, ויש תשובה הדרגתית, שזה תשובה הרבה יותר של פרוסס כזה, של תהליך, שאתה עולה מדרגה למדרגה, ויש את התשובה העליונה. אז אני רוצה שרגע אחד נקרא את התשובה העליונה, כי אני חייב איתה להמשיך היום בפרק י' ב' ואז נעבור לפרק ג', בסדר? אז תפתחו רגע אחד פרק ב', עמוד למד א' בהוצאה של אור עציון. בואו נראה את התשובה העליונה, שוב, בעקבות השבוע שעבר יהיה לנו ככה הרבה יותר פשוט להבין אותה. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אורחי העולמים. זו תשובה שנקודת היסוד שלה הוא שהכל, הכל, הכל טוב. ואז בעצם דיברנו על העולם האחד, העולם האחדותי שהרב מרבה לדבר עליו. אוקיי? ואנחנו נסביר את זה עוד רגע דרך פרק י' ב'. נשמת קול האצילית, זוכרים שהזכרנו שבוע שעבר את עולם האצילות, זה משהו מאוד מאוד גבוה, מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג, כי זה לא כזה פשוט, זה משהו כל כך גדול, זה אור שמחפש את הכלים כדי להיכנס לתוכם, ואז הוא אומר את המשפט הבא, והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל, ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור משונה, מופרד, כאבק, דק שכלא נחשב. זה משפט שבאמת אני חושב שאם היינו זורקים אותו היום ברחוב הישראלי, רוב האנשים היו מתייחסים אליו בנאיביות, בציניות, במשהו כזה באמת, הכל טוב, הכל בא מהתאמתנו אל הכל. אמרנו שבוע שעבר, יהיו כאלה שיגידו נכון, הכל בא מהתאמתנו אל הכל, רק שהכל מה? הכל רע, אז אתה מתאים את עצמך וזה בעצם ההתאמה. לא אומר הרב, התאמתנו אל הכל, הכל המציאות, ברכי נפשי את השם, שם אלוקיי גדלת מאוד, מה רבו מעשיך השם, הכל, הכל, הכל טוב באמת. ואז אם אתה רוצה פשוט לזרום עם העולם, אתה חייב להיות מה? אתה פשוט חייב להיות טוב. הרע, החטא לצורך העניין, הוא בעצם מתנגש תאונה חזיתית עם הכיוון של העולם. עכשיו זאת אמירה במושגים של הסלנג הישראלי, זאת אמירה מטורפת. אתם מבינים את האמירה הזאת? זאת אמירה שבאה ואומרת שבעצם המציאות היא כולה טובה. איפה הרב חי כדי להגיד כזה משפט? בסדר? זה סרט כזה. טוב, עכשיו כדי להבין את זה, אנחנו פה עצרנו שבוע שעבר, אני רוצה שנפתח פרק י' ב' ונקרא פסקה אחת, אולי שניים. טוב, פרק י' ב' פסקה ה', אני חושב שהרב פה מסביר את זה בצורה מאוד מאוד יסודית, את מה שראינו שבוע שעבר. בכלל חזרתי על זה לטובת מי שלא היה. עמוד פי ג' יש לכם? תשמעו את ההגדרה. עכשיו, אני רק רוצה רגע אחד להסביר למה ההגדרות פה הן חשובות. כי בסוף פרק ב' הרב דיבר על מתוך הכרה זו. החשיבות היא ה-state of mind. תכיר שזה ככה. אני לא מצפה, אני חושב שהרב מצפה ממני עכשיו לחיות בעולם כמעט אוטופי הזה, שהכל טוב, הכל מותאם אל הכל, הכל פיקס, הכל אחד, הכל מסתדר לי באיזו הרמוניה יפהפייה. אוקיי? לא נראה לי, לא נראה לי, אבל יש הכרה. ההכרה היא משמעותית. אדם שמבין שיש לו state of mind מסוים, הוא יפעל גם בעקבות הדבר הזה. הוא ישאף בעקבות הדבר הזה. הוא לא יאבד תקווה בעקבות הדבר הזה. בסדר? אז בואו נראה רגע אחד את פסקה A. תראו, זה פסקה יפהפייה. בשעה שהאדם חוטא, יש? בשעה שהאדם חוטא, הוא באלמה דה פירודה. שמעתם איזה הגדרה? כשאתה חוטא, אתה עכשיו בעולם שבהגדרה שלו, הוא לא אחד. בסדר? הוא אלמה, עולם הפירוד. כלומר, עצם זה שעכשיו אתה בחטא, אתה נפרד מההרמוניה של המציאות. תבין? תבין שכשאתה מדבר לשון הרע, אתה עכשיו הופך את העולם לפרטים בלי שיש משהו שמחבר ביניהם. עכשיו זאת אמירה שצריך קצת לנסות לתפוס. כי אני חושב שבסופו של דבר, בעיקר בתקופה האחרונה שאנחנו נמצאים בה, האדם מחפש לראות איך הכל מתקשר. דרך אגב, עולם המדע עובד על זה כל הזמן. עולם המדע מחפש נוסחה. ואז ברגע שיש לך נוסחה, אז יש לך נעלמים בנוסחה, ואתה כל פעם מצליח להכניס מספרים אחרים, אבל כל עוד זה בתוך הנוסחה, אז אתה רואה איך הכל באמת נכון. בעצם גם אותה נקודה פה עכשיו, אני רוצה לדבר על עולם שהוא כולו 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 אחד. אבל מה זאת אומרת? יש פרטים. הנה, זה פרט. זה פרט. עוד פרט. עוד פרט. עוד פרט. יש פה מלא מלא פרטים. אבל אנחנו מדברים על, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו חייבים להבין משהו. עצם העולם המורכב, זה שיש פרטים בעולם, מבחינה פילוסופית השקפתית, הוא קשה. למה הוא קשה? כי לא יכול להיות שהשם, ההוויה שהוא אחד, כאילו ברא עולם חומרי מורכב. קצת הסגרנו את זה שבוע שעבר. יש פה משהו קשה. טוב? ולכן בחסידות ובקהל בעולם מדברים על צמצום כמו שהסגרנו שבוע שעבר. ואז פתאום אני מגיע לעולם שהוא מורכב והוא מופרד, ויש פה כיסא ויש פה שולחן ויש פה הגדרות ויש פה פרטים. ואז אני מנסה לשאול איך הפרט קשור לכלל. איך תמיד אנחנו אומרים כל בוקר? יש כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. תחשבו אפילו על התפיסות העולם האנושיות. היו תפיסות מאוד מאוד כלליות. קומוניזם. קומוניזם זה תפיסה שהמהות שלה היא טובת הכלל. טובת הכלל. עכשיו, הקומוניזם בסופו של דבר רצח המון 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 פרטים. זה מדהים לחשוב שדווקא הקומוניזם הפך את האדם למספר. המון פרטים, כי בעצם ברגע שיש לך רק כלל, אתה מאבד את מה? אתה מאבד את הפרט. אחד הדברים שאני חושב שמשגעים את כולנו, ברמה הטובה ולפעמים גם ברמה הפחות טובה, זה... אני יכול לשבת עם זוג לפני חתונה, ולדבר איתם עכשיו על זה שהם הופכים להיות אדם, כמו שחזל מלמדים אותנו, שאיש ואישה הופכים להיות אדם, וכו' 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 וכו', ואז בסופו של דבר, הם מתחילים לעבור על החופה, ואתה מגיע לכתובה. דיברת איתי עכשיו על אהבה ועל עולמות עליונים, ועכשיו אתה מדבר איתי על ה-200 זוז, ועל הפלח ואוזין ואוקיר והחלקל והסובר יחס, ידעתי איך ילכי כהלכות גוברין יהודאים, כאילו מה עכשיו באמת כל ה... זה מה שאתה רוצה לקרוא לי? אני זוכר שבאורוגוואי היה לנו פעם אחת שדיברתי על שבת. מה זה שבת? איזה דבר זה שבת? איזה סטארט-אפ מטורף, זה לא יאומן, מה זה השבת הזאת? זה המנוחה לנפש והכל. ואז איזה יהודי אחד אמר, אני אוהב את הרעיון. יאללה, תן לי, אני רוצה להתחיל. ועשיתי טעות לא נורמלית, הבאתי לו שמירת שבת כהלכתה. הבאתי לו שמירת שבת כהלכתה, והוא פתח בהלכה של מה קורה אם אדם נמצא בבית הכיסא ואין לו במחילה מכבודכם טישו. מה הוא עושה? איך הותחים את זה? הוא אומר לי, תגיד לי, הרגע דיברת איתי על כאלה עולמות גדולים. בזה מתבטא השבת שלך? התשובה היא, ועוד איך, אם אני מצליח להראות איך כל הפרטים מתחברים אל הכלל, אז כל פרט הוא צבע נוסף בקשת היפהפייה הזאת. אבל אם אני תקוע ולא מתחבר לי הכלל אל הפרט והפרט אל הכלל, אז נוצר איזה פער שהעולם משתגע, הוא לא מצליח לגשר עליו. עכשיו, היהדות היא מומחית בלהפוך את הכללים לפרטים ואת הפרטים לכללים, ולהראות איך הפרט הוא חלק מכל הכלל, ואיך הכלל צריך את הפרטים, ובאמת, שוב, פרט שהוא צריך לכלל וכלל שהוא צריך לפרט. אבל אם אני מתרכז רגע אחד רק בפרטים, ואני בזום אין על הפרטים, אני רואה עולם מאוד מאוד מפורד. אני לא מצליח לראות עכשיו את הקשר בין הסעיף הקטן בשמירת שבת כהלכתה לבין הרעיון הגדול של שבת. זה קורה לי כל יום. זה קורה לי כל רגע. אני קם בבוקר ואני וואו, קמת, מודה אני לפניך. אל תשכח לקשור את נעל שמאל לפני נעל ימין. באמת לכזאת רזולוציה אתה יורד איתי? לכזאת רזולוציה? כן, זה הכרחי. זה הכרחי וזה הנצח. כי אנחנו בעצם רוצים להראות איך כל הפרטים מכותבים, מקושרים לאיזה משהו גדול, גדול, גדול. ואחרת, אם לא, אז זה סתם. אז זה סתם אבסטרקטי, זה סתם דיבור. זה סתם פילוסופיה באלמה שלא קשורה לכלום. שלא קשורה לחיים במציאות באמת. אז מה גורם לפירוד ומה גורם לאחדות? אז בא הרב עם הגדרה מצמררת מבחינתי ואומר, בשעה שהאדם חוטא, ובאלמה דה פירודה. ואז, תראו את הדבר הזה, כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. אז באמת נראה שמה? שאין קשר בין אחד לשני. הזכרנו שבוע שעבר את בעל התניה, שזה ממש בעל התניה מפורש בפרק למד ב', נכון? הוא אומר שמה על הנשמות, שכולנו בעצם משורש אחד, ואב אחד לכולנה, בסדר? ואהבת לרעך כמוך, אנחנו באמת... אבל מה אפשר לעשות? אלא שהגופים מחולקים, שוב, הפרטים, העולם הפירוד, הגופים מחולקים, ואז ככל שאתה יותר בתוך החטא, אז יש יותר פירוד מהחבר שלך. ככל שאתה מצליח יותר להגיע לענווה גדולה, ואתה מתבטל לריבונו של עולם, אז אתה יותר נשמה. אתה יותר נשמה, אז הנשמה שלי והנשמה שלך זה נשמה אחת, אז ברור שאנחנו מחוברים. ואז בעל התניא מסביר דבר שאני חושב שהוא תמיד מפתיע את כולנו. כולנו מכירים את הסיפור על הלל הזקן, שבא אליו נוכרי אחד, מעשה בנוכרי אחד במסכת שבת, שרוצה להתגייר, והוא רוצה לקיים את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת. נכון? ואז שמאי דחפו באמת הבניין שבידו, והלל אומר לו, דהלך שנא לחברך לא תעביד, ואידך פירושה זיל גמור. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, זאת היא כל התורה כולה, ואידך פירושה. עכשיו, זה באמת, זה יופי של וורט. זה יופי של וורט, אנחנו אוהבים להגיד את זה, זה נשמע מצוין, זה נשמע גם מאוד הומניסטי, אז בכלל אתה נשמע בכלל ככה, נכון? אבל באמת, אני שואל עכשיו את הלל, זאת כל התורה כולה? זאת באמת כל התורה, אתה יכול להסביר לי מה הקשר מ"ואהבת לרעך כמוך" לבין סתם פרה אדומה לדוגמה? כלומר, מה, אם עכשיו אני מקיימת דהלך שנא לחברך לא תעביד, אז אני באמת עכשיו קשור לכל התורה כולה? זה נשמע לך הגיוני? מה, לכלאיים? איך זה קשור? אתה צריך להיות אסוציאטיבי בטירוף כדי להראות את הקשר. אומר בעל התניא, זה ועוד איך קשור? זאת היא באמת כל התורה כולה. אם אני באמת מצליח להגיע ואהבת לרעך כמוך, דרך אגב, חתכנו את הפסוק באמצע הכי חשוב. ואהבת לרעך כמוך? אני השם. אתה לא תצליח להגיע ואהבת לרעך כמוך אם אין לך את השם. כי מה זאת אומרת, איך אני יכול לעבוד, איך אני יכול לאהוב אותך כמוני? אתה זה אתה, אני זה אני, אנחנו מפורדים. אין מצב, אני לא יכול מדעית, ביולוגית, כימית אפילו אם אתם רוצים. לא יכול לאהוב אותך כמוני. לא יכול. אני פה בגוף הזה, אתה פה בגוף הזה, לא יכול. אלא אם כן אתה מבין שאני השם. כלומר, אני אומר לך עכשיו, תראה איך הכל מחובר בנקודת השורש. ואז באמת, אתה, אני, כמוני, כמוך, כן? אבל שאני, אני ואתה, אתה. אז יש פרטים שמחוברים דרך כלל, ואז אנחנו פשוט מכניסים את זה בתוך הנוסחה, וזה כל כך מתאים אחד לשני. זאת באמת כל התורה כולה, כי אם אתה לא מבין את זה, אומר הלל הזקן, אז אתה באמת גם מפריד את המצוות, אתה עושה מצוות חבילות חבילות. אז לא הבנת את הרעיון של התורה. ואז אומר הרב, והרע, ברגע שכל פרט ופרט עומד בפני עצמו, הרע הוא רע בפני עצמו. וברגע שהרע הוא רע בפני עצמו, אז בעצם פתאום יש לו מה? יש לו קיום. אתה יוצר קיום לרע, כי אתה חוטא. כשאתה חוטא, מה קורה? אתה מפריד את העולם. כשאתה מפריד את העולם, אתה באמת יוצר כל מיני חטיבות לא קשורות, ואז פתאום אתה תיפגש ברע. אבל אם באמת היית מצליח לחיות בעולם שהכל אחד, אז באמת לא היית מבין איפה יש פה רע. כי אם הכל מחובר לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקור הטוב, אז באמת אין רע. מה שאני אומר עכשיו, אני יכול אולי להבין פילוסופית. מחשבתית אני יכול להבין את זה. קשה לחיות ככה. הכי קשה בעולם. אבא תמיד מזכיר את הווי שעמדה. נכון, שמעתם את זה? שהוא אומר שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ואי שעמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דוב הדור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז מה זה בדרך כלל ההסבר? שלא אחד בלבד, לא אחד, לא איראן ולא עיראק, ולא, ברוך השם, יש הרבה שעומדים עלינו לחלותינו. לא יודע איפה, אבא מזכיר את זה באיזה שם אחד מהרבס, אני לא זוכר במי, אבל הוא אומר, שלא אחד בלבד, זה מה שעמד עלינו לחלותינו. אתם יודעים מה עומד עלינו לחלותינו? שאנחנו לא מבינים שיש אחד בלבד בעולם. שמעתם הסבר של החסידים? בסדר? שלא אחד בלבד. אתה חושב שיש עוד כל מיני דברים חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם? זה מה שעומד עלינו לחלותינו. אם נבין שהכל נובע ממהותו התברך, מאיתו התברך, אז באמת אתה מחובר אל הנצח. מזכיר תמיד בשם הרייץ, מקווה שאני מדייק עכשיו בסיפור, שהרוסים הרי קלעו את הרייץ. את האדמו"ר השישי של חב"ד, ואז באחת החקירות, איזה חייל קג"ב הצמיד לו אקדח, אם אני לא טועה, זה אפילו היה יהודי מומר, שעבר להיות בצד הרוסי, והוא חוקר את האדמו"ר, ואז הוא מצמיד לו אקדח, והוא אומר לו כזאת בגסות כזאת, רוסית, הוא אומר לו, אני מקווה שהרב מבין מה הדבר הזה עושה, אתה אמור לפחד עכשיו. ואז הוא אומר לו משפט כמו, הוא אומר ככה, הוא אומר, למי שיש עולם אחד וכמה אלוהימים, זה מפחיד. אבל למי שיש אלוהים אחד וכמה עולמות, הדבר הזה הוא משחק ילדים. בסדר? כלומר, אם באמת אני מחובר עכשיו אל הנצח, אתה באמת חושב שאתה תפחיד אותי עם אקדח? אבל אם אתה חי כל הזמן בפירודים, אז אקדח זה באמת מפחיד. זה באמת מפחיד. אז בעצם עכשיו, עולם התשובה, בואו נתחיל לפתח את עולם התשובה של הרב קוק, זה איך עכשיו אני הופך לחבר את כל העולם להיות אחד. ואז יהיה עולם של טוב. מה זה יהיה? העולם הוא טוב. העולם הוא אור, כמו שאמרנו. יש המון כיסויים שמפרידים. בואו נמשיך רגע את הפסקה. והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה, חשוב שמדובר על תשובה דווקא, מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה. נכון? אז יש לי אלמא דפירודה, העולם הנפרד, וכשאני שב מאהבה אני מצליח מה לעשות? אני מצליח לאחד ולייחד את כל הדברים. אנחנו עכשיו מבינים למה כל מצווה שיהודי עושה לפי הקבלה צריך להגיד לשם ייחוד קודשא בריחו. ושכינתי, בסדר? ליחדה שם יוד קי בוו קי, לא ניכנס עכשיו לכל העניין הזה של שם הוויה, אבל אני עוסק בעבודת האחדות. טוב, בעבודת האחדות. הרב מדבר במאמר ארוך, במאמרי הראייה, על האחדות מול השניות. שניות זה שם נרדף אצל הרב לעבודה זרה. כי יש לך משהו שהוא כאילו לא אלוהים, אז יש לך פירוד. אבל אני באמת מבין שהכל מחובר לשורש אחד, טוב? שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי, כשהצלחתי לקשר את הכל, עכשיו תראו איך זה קשור לנו למה שלמדנו שבוע שעבר, אין שום רע כלל. אין רע. אין רע. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו. הרע פתאום אתה קולט שהוא בכלל טוב. דיברנו כמה פעמים, נראה לי שבוע שבוע שעבר דיברנו בליל שבת, דיברנו על זה ש... חז"ל אומרים במדרש, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר הרע. מדליק. איך זה מסתדר? לא מסתדר לי... אנליטית זה לא מסתדר. בסדר? במילים לא. טוב מאוד זה... כן. כי אם אתה מצליח להבין שכל הכוחות שבאדם הם טובים, רק שיש כוחות שאם תנתב אותם לא נכון, הם יזיקו לך, אבל אם תנתב אותם נכון, אתה תבין למה הם טובים והם משדרגים לך, הם נותנים לך אפגרייט לכוחות הטובים שלך. הרב אומר שכוחות הרע שבאדם, זה כוח שהוא כוח טבעי כזה שמאיר את הבן אדם. הוא כוח כזה שמאיר. כך הוא מסביר את הפסוק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז יש שצר רע או לא? הוא רע מנעוריו, כלומר, הוא יש לו כוח שמנער אותך. עכשיו, כולנו מכירים את הטינג'ר, נכון, גיל הנעורים, בסדר? מי שהיה שם יודע, מי שיש לו ילדים יודע את זה עוד יותר, בסדר? גיל הנעורים זה גיל מרדני כזה, זה גיל שכל הזמן זז, זה גיל שלא שוקט על שמריו, זה גיל כזה שכל הזמן, זה גיל מאוד מאוד מאוד, וזה הדבר הכי נפלא שיש. כתוב על ירמיה הנביא, שירמיה לא רוצה להיות נביא. למה? הוא אומר, אני לא יכול לדבר. הנה לא ידעתי דבר. למה? כי נער אנוכי. כי נער אנוכי. אומר לו הקדוש ברוך הוא ויאמר השם אליו, אל תאמר נער אנוכי. ואם אני לא אגיד, אז זה הופך אותי להיות מבוגר? מה זאת אומרת, אל תאמר נער אנוכי? אומר המדרש, אל תאמר שזה בעיה, כי לנער אני חפץ. זה בדיוק, אני רוצה אחד, אש, פייר. אם אתה יודע לנתב את זה, אז כאילו מה שהתייחסתי אליו כרע, אתה מסתכל, באמת, יש הורים שהילדים בטינג'ר, הם צריכים עזרה, כן? איך מתנהגים, טוב? אבל אם תנתב את הכוחות המופלאים האלה של הילד, תראה כמה אתה רוצה את כוח הנעורים הזה. כמה אתה צריך את כוח הנעורים הזה. אז בעצם אומר הרב, מצד האמת, ברגע שאתה תראה דברים רעים בעולם, זה בגלל שאתה שרוי בתוך החטא. ברגע שתיכנס לתשובה ותצליח להשיב את הכל ולקשר את הכל, אתה תראה שגם הרע שחשבת שהוא רע, הוא בעצם מטבל את הטוב, הוא רק משדרג את הטוב והוא טוב. בואו נראה, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו, ובזה, שוב, אחד הדברים הנפלאים זה איך הרב לוקח משפטים של חז"ל והופך להם את העולם, נעשים הזדונות לזכויות ממש. מכירים את המשפט המפורסם שגדולה תשובה, שזדונות נהפכים לזכויות. איך יכול להיות? כי ברגע שתגיע באמת לעולם האוטופי הזה, האידיאלי הזה, אתה באמת, כל כוח שהוא כאילו רע בעולם, הוא רק ממנף את הטוב. עכשיו אני רק רוצה להגיד משהו בסוגריים. בדרך כלל אנחנו נגיד, נשמע את מה שאני אומר עכשיו, ונגיד כן, כי כשיש לך יצר הרע, אז אם אתה מתגבר עליו ומכניע אותו, אז מתברר לך שבעצם היה לך אתגר, צ'אלנג' גדול, ולכן אתה... לא! לא אומר הרב. זה לא אמצעי לטוב, זה עצמו טוב. זה עצמו טוב, זה עצמו כוח טוב, כי אתה מחובר אל הכל. טוב, עכשיו, זה דבר שצריך להגיע לידי הכרה. ואני חושב שכל תורת החסידות מתעסקת בדבר הזה, ואנחנו ניכנס עכשיו לפרק ג' ולדעתי זה ימשיך. בסדר? כי תראו, אפילו הכותרת של פרק ג' היא מאוד מאוד קשורה למה שאמרנו. זה פרק מאוד טקסטואלי, זה המון המון, כתוב המון, אנחנו נקרא וננסה להספיק את כולו. אתם רואים אפילו רק הפרק, איך שזה קשור אלינו, תשובה פרטית מול תשובה כללית, אוקיי? כלומר, אם דיברנו עכשיו שהחטא הוא בעצם גורם לי להיות באלמא דה פירודה, פתאום אנחנו נגלה שיש גם תשובה שהיא תשובה פרטית. ברור לנו, עוד לפני שאנחנו מתחילים, שזאת לא התשובה העליונה, נכון? כי אנחנו מחפשים לראות איך הכל מחובר. אז בואו נראה את התשובה הפרטית ואת התשובה הכללית, וניכנס לזה. עמוד למד ב', או, יצא טוב, עמוד לב. בסדר? יש? אומר הרב, יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. האמת שבאמת הפסקה היא לא קשה. והאדם שם חטאו נוכח פניו, הוא מתחרט עליו, הוא מצטער על אשר נוקש בפח החטא, ונפשו מטפסת ועולה. בוא נעצור פה רגע אחד. א', מי שזוכר את הפרק הקודם, זה מאוד 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 מזכיר את התשובה האדרגית. בסדר? מה הכוונה פה? יש פה נקודה, תיקון נקודתי. בסדר? מה שהרב יתאר פה זה שתי סוגים של תהליכים בנפש. לפעמים אני מרגיש בנפש, אני יודע, זה לא רק מרגיש, אני יודע, זה בדרך כלל בא מתוך ידיעה, שיש דברים ספציפיים שאני צריך לתקן. מידת הכעס, לשון הרע שדיברתי היום, כל מיני דברים ספציפיים שאני צריך לתקן, חוסר כוונה בתפילה, לא יודע, כל אחד עם העולם שלו, בסדר? זה מאוד מזכיר דרך אגב את הוידוי שאנחנו אומרים. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו, על חטא שחטאנו לפניך באונס ורצון, נכון? ובאימוץ הלב וכו' וכו'. משהו מאוד פרטני, נקודתי, אני מכיר, אני יודע, בסדר? והאדם שם חטאו נוכח פניו, אני עכשיו מה שאני צריך לעשות זה מה? זה להתמודד. אני צריך להתמודד עם הפדיחה, בסדר? עשיתי פשלה, אני צריך להתמודד מולה, אוקיי? אז יש לי עכשיו משהו נקודתי שלא עשיתי כמו שצריך, אני שם את החטא הזה נגד פניי, ואני עכשיו מתמודד, אני מתמודד נקודתית, בסדר? אז בואו נראה. אז יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד וחטאים רבים, והאדם שם חטאו נוכח פניו, כמובן שהעבודה הזאת היא הנקודתית מול החטא, היא כוללת בתוכה גם חרטה, הוא מתחרט עליו, הוא מצטער, על אשר נוקש בפח החטא. ברגע שאתה מתמודד מול פשלה שלך, אז א', זה גורם לחרטה, זה אמור לגרום לחרטה, זה אחד מחלקי התשובה, וב', זה גם גורם קצת לבושה, נכון? אתמול אמרתי שאני לא אדבר לשון הרע, ותמיד אני נותן את הדוגמה, שפעם אחת בא אליי מישהו ואמר לי, אני השנה קיבלתי על עצמי לא לדבר לשון הרע. אמרתי לו, יפה, אשריך. טוב, בסדר. וזה היה בראש השנה. הוא אמר לי, אני החלטתי שהשנה בשופר, אני מתרכז כל הקולות של השופר, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי בלשון הרע. אמרתי לו, אשריך, יפה, מעניין, טוב. בסדר, אנחנו גורים את השופר, והוא ככה החליט שהשנה הוא באמת מקפיד, לא לדבר, גם לא להפסיק בדיבור מהתקיעה הראשונה ועד התקיעה האחרונה. לא פשוט, אוקיי? נכון, תמיד אחרי שהבעל תוקע מסיים את התקיעה הגדולה האחרונה, פתאום משתחרר איזה מועקה כזאת של שעתיים שלא אכלת לדבר, אתה חייב להגיד משהו? למרות שאנחנו עדיין בעין כאלוהינו, נכון? אנחנו בקווה אל השם חזק, אתה חייב להגיד איזה משהו? משהו חייב להגיד, אפס, דבר תורה, משהו, כבר שעתיים אני לא אומר, נכון? ואז הוא עמד לידי, באמת, באמת שהיה כוונה מדהימה, מסתיימת לה התקיעה הגדולה, ואז הוא אומר לי, התקיעה השנה שעברה הייתה יותר טובה. זה היה כל כך חזק, זה היה כל כך חזק, כאילו כל ה... שוב, פער. הרב דרך אגב ידבר הרבה על הפער בין הרצוי לבין המצוי. אתה כל כך רוצה, כל כך רוצה. זה גם מזכיר את מה שדיברנו שבוע שעבר, על התשובה הפתאומית. טוב, ואז מה? ואז הוא רגע אחד חשב, וממש ראיתי איך הוא משפיל מבט, וככה דופק את היד על הראש, ומבין את ה... מבחינתי זה היה חצי קומי, זה היה חמוד, זה היה ממש נחמד הדבר הזה, בסדר? אוקיי? אבל זה גרם לאיזשהו סוג של בושה וחרטה, כי יש לי משהו קונקרטי לאחוז בו. אני יודע בדיוק עכשיו על מה אני מדבר, אני עכשיו מדבר על חטא שחתמנו לפניך בזלזול הורים ומורים. אני יודע על מה מדבר, אני יודע איך לתקן, אני לפחות יודע איך אני צריך לתקן, או אני יודע איך אני רוצה לצריך לתקן, שאני אלך להתייעץ עם מישהו איך לתקן, אבל יש לי משהו נקודתי. בא בן אדם עכשיו שמרגיש לא טוב. הדבר הכי חשוב שהרופא ימצא דבר ראשון, זה הוא יעשה דיאגנוזה ויגיד, זאת הבעיה שלך. ברגע שאני יודע מה הבעיה שלי, אני יודע איך לטפל בה. עכשיו, ברור שחלק מהטיפול יגרום לי לאיזה דאון. אין מה לעשות. יש תופעות לוואי, יש כל מיני דברים שאני יודע מה, התרופות גורמות לך לחולשה, יש תרופות שאתה מקבל ואומרים לך, אל תנהג אחר כך כי אתה תהיה בעייפות. בסדר, אבל בוודאי שהתהליך עכשיו, אם אני מסתכל רחוק, אז מה אני עושה עכשיו? אני מרפא. אבל חלק מהתהליך הנקודתי הזה יגרום גם לקצת נסיגה אחורה. וזה מובן, זה הגיוני, ככה הרפואה הקונבנציונלית עובדת לפחות, לפחות הקונבנציונלית. בסדר, ככה היא עובדת. היא עובדת ככה כי היא מזהה את הנקודה, היא מביאה לך פתרון, והפתרון בוודאי גם כולל כל מיני דברים שקצת תלך איתם אחורה, אבל אתה בעזרת השם תתקדם קדימה גדול. בואו נקרא את הפסקה לפי זה. הוא מתחרט עליו, הוא מצטער על אשר נוקש בפח החטא. אני מבקש לכם שתשימו לב לביטויים של הרב, איך הרב תופס את החטא. עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית. שמעתם מה זה חטא? עבדות. שיעבוד. אני חושב שלא צריך להסביר את זה. לא צריך להסביר את זה. טוב, יש באמת, החטא משעבד אותי. אם זה הקנאה, אם זה האגו, אם זה התאווה, אם זה... החטא משעבד. אתה רוצה להיות בן חורין. אתה רוצה להיות עם חופש, טוב? הוא מרגיש בקרבו. עכשיו הצלחתי לתקן את הדבר הזה ששעבד אותי, את הדבר הזה שהתמכרתי לו, ועכשיו אני מצליח להשתחרר ממנו. הוא מרגיש בקרבו את החירות הקדושה, הנעימה מאוד לנפשו הנהלאה. בסדר העברית? נפשו הנהלאה, נפשו העייפה. הוא עייף מהחטא, הוא מנסה לצאת ממנו, הוא לא מצליח. ופתאום הצלחתי עכשיו לתקן את המשהו הנקודתי הזה, ונכון זה קורה הרבה פעמים עם ילדים, אבל ילדים זה מגיל 0 עד גיל 200. בסדר? זה נכון קורה שהרבה פעמים, איך שהרופא נותן לך תרופה, אוקיי? איך שלקחת את התרופה, לא עברה שנייה, ואתה כבר מרגיש יותר טוב. עכשיו, מדעית אין סיכוי שזה עוד ישפיע. אין מצב. אין מצב. זה כמו ילד עם פלסטר. נכון? ילד יורד לו דם. תשים לו פלסטר, הוא מרגיש טוב. הכל בסדר. הוא מרגיש טוב. למה? כי עצם העובדה עכשיו, שאני בעצם עכשיו בתהליך הזה, אני משתחרר מהעבדות החטאית, ואני עכשיו יוצא לחירות הקדושה. בואו נראה. הנעימה מאוד לנפשו הנעלה. והוא הולך ומתרפא, וזהורי אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם. חברים, שוב, זה הרב קוק, אנחנו לא נוכל לדבר על תשובה בלי לדבר קצת על אור וחום. אי אפשר, אצל הרב זה לא הולך. איך שמדברים עכשיו על תשובה, מה קורה עכשיו בתחילת התשובה? מה קורה? עכשיו השמש זורחת את שולחת את הקווים שלה, אוקיי? ומתחיל להעיר. ואז כל החטא שברם לי לחושך ולפירודים, כמו שראינו, פתאום עכשיו אני מקבל תאורה, ואני בעצם רואה שזה מחובר לזה. הרי מה גורם לי לנתק דברים? מה שגורם לי לנתק דברים, זה החושך. כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפה לאומים. ועלייך יזרח השם. החושך גורם לי לפירודים. וברגע שעכשיו התחלתי איזה תהליך ותיקנתי משהו, פתאום המערכת פועלת יותר טוב, ואז השמש מאירה ומראה לי איך שזה מחובר אחד לשני. עכשיו תראו מה קורה, והעברית היא פשוט יפהפייה. והוא הולך ומתאשר. מה זה הולך ומתאשר? הולך ונהיה מאושר. הוא הולך והוא נהיה מאושר. דרך אגב, זה מעניין מאוד המילה אושר. המילה אושר גם באה בעברית מהמילה אישור. לאשר דבר. נכון? למה אשר נקרא אשר? מה כתוב שם בתורה? באושרי כי אישרוני בנות. מה זה כי אישרוני בנות? אז המלבים שם מסביר דבר מאוד מאוד יפה, שלאה אומרת, אני לא הייתי מאושרת, לא happy, לא שמחה. לא קיבלו אותי. לא קיבלו אותי בחברה. אבל אחרי עכשיו שילדתי וכולי, פתאום התקבלתי חברתית. פתאום אני מקבלת אישור. עכשיו יש הרבה קשר בין לקבל אישור לבין להיות מאושר. להרגיש שזה נכון, שאתה במקום הנכון. אתה מאושר. מה זה מאושר? יש אישור לזה שאני פה. בסדר? מבחינתי. לא עכשיו מבחינת מה ש... מבחינתי, מבחינת ההסתכלות שלי, שיביתי השם לנגדי תמיד, אני מאושר עכשיו. טוב. הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי. תראו את התהליך הפסיכולוגי שמופיע פה. יחד עם לב נשבר ונפש שחה מדוכאה שהוא מרגיש בקרבו. אתם קולטים את הכמעט סכיזופרניה שקורית פה? בעצם אני עכשיו הולך ומתעשר, נהיה מאושר, אני מתמלא עונג, יחד עם מה? פרללית. מה קורה לי באותו זמן? אני גם מלא מה? דיכאון. איך זה יכול להיות? איך זה קורה? כי אני עדיין בעולם החרטה שלי. עולם החרטה שלי, אני בחולשה. אמרנו, זה כמו השמחה הזאת של מי שעכשיו לוקח אנטיביוטיקה לצורך העניין ומרגיש חלש, אבל הוא שמח כי הוא יודע שהוא עכשיו בכיוון הנכון, ובעצם דווקא הכאב הזה גורם לו באיזשהו מקום להבין שהוא בדרך הנכונה. יש לי אח שהוא רפלקסולוג. בסדר? ונראה לי, דיברתי על זה פה, כן? הוא רפלקסולוג, והוא לוקח את הנקודות, את הרגל, ואז הוא אומר, אני לוחץ. בסדר? עכשיו, כשהוא מגיע לנקודה, המטרה של הרפלקסולוג זה למצוא נקודות כואבות. משהו סדיסטי כזה, בסדר, אוקיי? הוא צריך למצוא נקודות כואבות. איך שהוא מצא נקודה אחת כואבת, זהו, עכשיו זה פה הטיפול, מתחיל טיפול. הוא יכול להגיד לך, טוב, יש לך מוגלה באוזן, אני יודע מה, לא יודע מה זה, טק. ואז הוא מתחיל שם לעשות, אני לא יודע מה, בסדר? עכשיו, באמת מי שמבין את התהליך, היה עכשיו, מי שרואה את זה מבחוץ, זה נראה מזוכיסטי לגמרי. מי שמסתכל מבחוץ, רואה בן אדם עכשיו, איי, כואב, ומבסוט. נראה משוגע. בסדר? אבל מי שמבין רפלקסולוגיה, מבין שאו, מצאתי פה את הנקודה שבה צריך לטפל. אז הכאב הוא חלק ממה? מתהליך העונג. מהתהליך הזה של ההתרפאות. אז תראו את הביטוי. הוא אומר, הוא הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי, יחד עם לב נשבר ונפש שחה מדוכאה. איך הקוצקר אומר? אין שלם מלב שבור. בסדר? כי לב שבור הוא יכול לצמוח, הוא יכול להשלים את עצמו, שהוא מרגיש בקרבו שגם רגש זה עצמו, מה? הבלבול הזה, המיקס של העונג והחרטה, הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. בואו נתעכב רגע אחד על המילה הזאת. מה זה שלם? שלם מבחינתי זה פרפקט. שלם זה דבר שלא חסר בו כלום. אז איך יכול להיות שכשעכשיו אני עובר תהליך שהנפש שלי מלאה חרטות, כלומר, אני בעצם נוגע בנקודות כואבות, אז אני בהכרח מה? חסר. אז איך יכול להיות שעכשיו שאני בשלמות? אתם מבינים את הסתירה? איך זה יכול להיות? אז הרב יגדיר לנו בפרק ה' הגדרה מדהימה. השלמות שלי היא ההשתלמות שלי. מה זאת השתלמות? השתלמות מורים. אם בן אדם הולך להשתלמות מורים, סימן שמה? סימן שהוא חסר. אחרת למה אתה הולך להשתלמות, אוקיי? אז אתם יודעים מה השלמות שלי של האדם? שאני כל החיים בהשתלמות. וזאת השלמות שלי. אז זה שעכשיו יש לי לב נשבר עם עונג רוחני, זאת השלמות הפנימית שלי. זה אני בתהליך. נקודתי, אני בתהליך. טוב? ואז הוא מתחיל לשיר, הולך ומרגיש שהוא מתקרב למקור החיים, לאל חי. אשר זה לא כבר היה כל כך רחוק ממנו. תחשבו קצת על המילים של ידיד נפש. נפשי חולת אהבתך. אנה אלנה, רפנה לה, בהראות לנועם זיווח. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לך שמחת עולם. ממש כל הסיפור הזה של ידיד נפש, זה שיר השתוקקות כזה. נפשו הכמהה זוכרת בססון לבת עונייה ומרודה הפנימיים, והיא מתמלאת רגשי תודה וכו' וכו'. נשארו לנו 10 דקות, אז אני ברשותכם מדלק, אני רוצה לעבור לתשובה הבאה. בסדר? בואו נראה את התשובה הבאה. היא תשובה מפתיעה מאוד. וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. כלומר, התשובה הראשונה הייתה פרטית, מכוונת, התיקון הוא תיקון נקודתי, אני הולך לרופא, הרופא נותן לי דיאגנוזה, אומר לי, תשמע, יש לך X, לך לבית מרקחת, תקנה Y, תטפל, תופעות לוואי, הבנת, ברוך השם, ברוך רופא חולים. זה נקודה אחת. בסדר? אבל יש עכשיו עוד תשובה, וזו תשובה... בואו נדבר על ההרגשה הזאת, תראו. וישנה עוד הרגשה תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. זה לא משהו קונקרטי, אני לא יכול להצביע. לפעמים אתה תופס אותי ואתה אומר לי, מה מפריע לך? ואני יכול להגיד, עזבו עכשיו חטאים, מצא אחד מעולם החטא המקובל שלנו, בסדר? אתה תופס בן אדם ואתה רואה שמשהו מפריע לו, מה מפריע לך? מה מפריע לי? מפריע לי שפיתרו אותי מהעבודה. טוב, אוקיי, מה מפריע לך? מפריע לי שככה וככה, אתה יודע להגדיר מה מפריע לך. לפעמים אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, מה מפריע לך? והבן אדם לא יודע להגיד. אבל הוא מרגיש תקוע. הוא מרגיש שהחיים לא מתעוממים. משהו לא מצליח לזרום. משהו לא מצליח לעוף. זה הדבר הרבה יותר קשה. אתה הולך לרופא, ואתה אומר, אני מרגיש, יש לי עייפות, כרונית. אתה כבר כל כך רוצה שהוא יגיד לך שיש לך, לא יודע מה, איזה מחלה ספציפית כזאת, חס וחלילה, אבל יש טיפול. סוף סוף אני יודע מה זה. אתה הולך לרופא, אתה מבקש דיאגנוזה, והוא לא מוצא לך את הדיאגנוזה. הוא לא יודע להגיד לך מה זה. זה הרבה יותר בעייתי. אתה לא יודע למקד את עצמך איפה אתה נמצא. עכשיו בואו נראה מה קורה. וישנה עוד הרגשה, תשובה, סתמית, כללית, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל, באופן כללי, הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוקה מאוד. תקשיבו, הרב כותב את זה לפני 100 שנה. אני מציע למישהו היום לקחת את המשפט הזה וללכת לטיים סקוור ולקרוא את זה בכל רם ולשאול מי מרגיש שהוא מדוכא מאוד. אם תקבל שקל על כל אחד תהיה מיליונר. זאת ההרגשה הכללית היום שמסתובבת בעולם. יש הרגשה שמשהו תקוע. באופן כללי, אני לא יודע להגיד לך למה. פעם חשבתי זה שבגלל שאין לי עבודה. אחר כך חשבתי שכי אין עבודה מספיק טובה. אחר כך חשבתי כי אני לא מיליון... ואני לא מוצא. לא יודע להגדיר לך למה. סתם ההרגשה הכללית שלי היא... הכל תקוע. אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוקה מאוד. שהוא מלא אבון. אבל רגע, אם אתה מרגיש שאתה מלא אבון, אז תגדיר מה? לא יודע להגדיר לך מה. אני לא יודע להגיד לך זה, כמו התשובה הקודמת. מלא ג'יפה, מלא אבון, מלא לכלוך, לא יודע, טוב? שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו. אני אומר לכם שוב, תחשבו איך זה קורה לנו בחיים הרגילים שלנו, באמת, בהמון דוגמאות. עזבו רגע שוב את העולם החטאי. נכון, לפעמים יש איזה, במחילה, ריח לא טוב. אתה נמצא באיזה מקום ויש ריח לא טוב. אתה כבר כל כך רוצה למצוא את התפוח אדמה הרקוב כדי לדעת שזה זה, ואז להוציא את זה, ואו, בסדר. אתה משתגע שאתה לא מוצא את המקור, נכון? אותו דבר, יש פה עכשיו איזה, אני לא מצליח למצוא מה המקור, מה הנקודה? אומר הרב, אני אגיד לך מה הנקודה. בוא אני אגיד לך מה הנקודה, בסדר? ליבו אטום, עכשיו ההרגשה הזאת היא מעייפת את כולי, אני מרגיש שהלב שלי סגור. אין, אני שומע איזה שיר, פעם הייתי בוכה מזה, אני לא מצליח. משהו נתקע, בסדר? פעם היה תפילה שהייתה מעוררת אותי, פעם הייתי נכנס לסעודה שלישית בשבת והייתי אף למעלה, היום זה לא עושה לי את זה. אני תקוע, משהו יבש, משהו לא מצליח להתחבר, טוב? מידותיו ותכונות נפשו אינם הולכות בדרך הישרה והרצויה. אני מלא עצבים, אני מלא כעס, אני מלא אכזבות, ואני באמת לא יודע להגדיר למה. הראויה למלות חיים הגונים לנפש תאורה, השכלתו היא גסה. אני יושב על סוגיה בגמרא, ואני לא מצליח להזמין, לא מצליח להבין. אני שומע איזה שיעור מאתגר אינטלקטואלית, לא מצליח. וזה לא אני, אני הייתי משהו אחר. אני לא מבין מה תוקע אותי. רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון, שמעורר לו גיעול רוחני. זה הרגשה קשה, אני נגעל מעצמי. ואני לא יודע למה. מתביישו מעצמו. תראו איזה ביטויים. יודע הוא כי אין אלוה בקרבו. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. וזאת היא לו הצרה היותר גדולה. אני תמיד מרגיש שהפרק הזה, באיזושהי צורה, לא לגמרי, אל תיקחו אותי לגמרי בעניין הזה, אבל באיזושהי צורה הפרק הזה, זה ראש השנה ויום כיפור. אני אסביר. שמתם לב שבראש השנה, שזה יום הדין, אתה לא מתוודא אפילו פעם אחת. אתה לא מזכיר וידוי. אתה ביום הדין ולא מדבר בכלל על חטאים. זה לא הגיוני. יום הדין, דבר איתי על מה עשית. כלום, שום דבר, אני לא מדבר איתך על זה בכלל. שמתם לב כמה יום כיפור מלא כל הזמן בבידויים? כבר ממנחה של ערב יום כיפור אתה כבר מתחיל. ובבידוי, שזאת מצוות התשובה אצל הרמב״ם, אז ככל שאתה מפרט יותר את החטאים, הרי זה משובח. רד לרמות הכי קטנות. על חטא שחטאתי לפניך ביום חמישי שעבר, שכעסתי. או, זה וידוי אמיתי. זה וידוי אמיתי. ראש שנה כלום. כלום. אפילו באבינו מלכנו, לפחות בחלק מקהילות האשכנזים, בכל האבינו מלכנו שיש איזושהי יחס לחטא, לא אומרים את זה בראש השנה. לא אומרים אבינו מלכנו חטאנו לפניך. לא אומרים אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה. לא אומרים אבינו מלכנו מחב ועבר פשענו וחטאותינו מנגד עיניך. באמת, תשאלו אדם נורמלי מהרחוב, באיזה יום הכי מתאים להגיד את האבינו מלכנו הזה? ברור שזה יום ראש השנה. ויום כיפור. אבל איך בראש השנה אני עובר את כל השנה ואני לא מזכיר את המילה חטא בכלל? זה הזוי, זה לא הגיוני. אתם יודעים מה אני מדבר בראש השנה? בראש השנה זה הוידוי הכי גדול שיש. אני מתוודע על דבר אחד. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שם הכל. זהו. אז אני רוצה לדבר איתך, ריבונו של עולם. על הלשון הרע, על הזלזול הורים ומורים, על האשמנו, על הבגדנו ועל הגזלנו, אני אדבר איתך, מה שנקרא, אחורי זה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נקודת השורש של הכל. נקודת השורש של הכל היא שלא הבנתי שהכל אתה. לא הבנתי את זה. ואז הכל תקוע לי. עכשיו, לפעמים אתה אומר, רגע, שבת אצלי שבת, שבת אצלי שבת. תפילה אצלי זה תפילה. כן, כל בוקר אני מתפלל. בסדר? ותיקין. לא מצליח להתרומם. לא מצליח להתרומם. משהו שוחק אותי. ואני מנסה לעבור, באמת. אני עובר עם עצמי על הקיצור שולחן ערוך, ואני בסדר. אני באמת בסדר. אבל יש איזו הרגשה סתמית כללית תקועה. וזה משגע אותי. ואומר הרב, אני אצביע לך על הנקודה. הנקודה היא, הצרה הגדולה ביותר היא, שהוא יודע כי אין אלוה בקרבו. החטא יותר היום, מתמרמרו על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכד מיוחד. משהו מפיל אותך ואתה לא יודע מה. רק הוא כולו כמו נתון בסד. אני רק מרגיש שמישהו שם עליי פה איזה מקל כבד, ואני לא מצליח לזוז. ככה אני מרגיש. מתוך מרירות נפשית זו, באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. מה ההבדל בין רופא אומן לבין רופא רגיל? רופא רגיל, הוא מדבר איתך על הנקודה הספציפית. רופא אומן, שדרך אגב, זה מעניין, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני גם לא מבין בכלל, אבל כל הרפואות היום, ההוליסטיות למיניהם, בעצם באות ומדברות על האדם כאורגניזם אחד, כמערך אחד גדול. תבין שהנקודה הזאת זה רק סימפטום של משהו הרבה יותר מהותי. ואז מתחילים לחבר לך את זה בכלל עם צורת האכילה ומה אתה אוכל. אוקיי? והמצב רוח שלך קשור למה שאתה אוכל. ופתאום אתה מסתכל על כל הגוף האדם ואתה אומר, יש פה משהו אורגני לגמרי. הרמב״ם לא מפסיק לדבר על זה. לא מפסיק לדבר על זה. אז גם בעולם הנפש יש רופא אומן. והרופא אומן יבוא ויגיד לך, תשמע, כל ההרגשות שאתה מתאר לי, זה סימפטומים למשהו אחד מאוד מאוד עמוק. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא פה הכל. אתה לא מחובר. עכשיו, אתה באמת מקיים את כל המצוות. אבל כמו שאמרנו מקודם, הכל פרטים. הכל פרטים. אני אומר ברמה האישית שלי מאוד מאוד, אני חושב שפה זה החידוש הכי גדול בעצם של תורת החסידות. אני חושב שמה שבעצם תורת החסידות, כמובן שלפני, אבל מה שהבעל שם טוב ותלמידיו מנסים כל הזמן לגלות, זה בעצם איך הכל מתחבר אחד לשני. איך אנחנו מבינים שהכל מאיתו יתברך. כי הבעל שם טוב בעצם מה קורה? הוא רואה למה הוא מקים את התנועה הזאת שנקראת חסידות. הוא מסתכל על אנשים לא שלא מקיימים מצוות. מסתכל על אנשים שכולם כל בוקר בשש בוקר בשחרית. והכל רוטיני כזה טק, 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 טק. והכל תקוע. והכל תקוע. אז אומר, חסרה לנו פה התשובה הסתמית הכללית. יש את ההרגשה של הכדרות הסתמית הכללית, ויש את התשובה הסתמית הכללית. ואז התשובה הזאת, נסיים. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, להבין שאני בפנים טוב, בסתר הטבע, ובכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. בעצם מה שקרה, בתשובה הסתמית והכללית, לא היית צריך לתקן נקודות. בסך הכל, היה איזה סכר שסגר לך את כל הזרימה, ומה עשית? פתחת אותו, ואז כשפתחת אותו, אז תוך שנייה, זה הגיע לכל המקומות. ופתאום הכל מתמלא אור. הכל מתמלא אור, בסדר? ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה. הרב קצת מקדים עכשיו ויגיד את זה בהמשך. הרב גם ידבר בעצם שזה חלק משיבת עם ישראל לארצו. ובעצם העולם הגלותי הוא עולם הלכתי שבעצם הוא נפרד. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. זה מצטמצם. ופתאום הרב רואה שעם ישראל מתחיל לשוב לארצו, ואז הוא קורא בקריאה גדולה ואומר, עכשיו התפקיד שלנו, לפני שניפול, זה לראות איך החקלאות קשורה לקודש, והכלכלה קשורה אל הקודש, ואיך אנחנו, המדינה שלנו קשורה אל הקודש, ובל נפריד בין זה לזה, ונעשה איזה משהו ארגוני, אורגני, הרמוני, ננסה ליצור את זה. וזה יהיה התחייה הכוללת, אתם רואים? זה נקרא התחייה הכוללת. מרגישו, ובכל יום ויום שעובר עליו, בהסכמת תשובה אילאה וכללית זו, הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר ברור הכל, יותר מוארה, שוב אמרנו, אי אפשר למות הרב קוק, כל פעם שיגיד תשובה, מה הוא יגיד? אור, באור השכל, ויותר מתבארת על פי יסודי תורה. והנה הוא הולך ונוהר. אתה רואה את הבן אדם זורח. אתה שואל אותו, מה לך אף? בסדר? אורות, אורות, דרך אגב זה גם התשובה. בסדר? אתה רואה איזה אחד ככה כולו בתשובה, אתה אומר, בוא נעתה באורות, אה? אתה באורות גבוהים. בסדר? כן, אני באורות גבוהים, כי הכל מאיר פתאום בעולם. הכל מאיר, הכל יפה, הכל טוב, בסדר? תחשבו על וזה אני אעצור, תחשבו על חתן וקלה ביום חופתם, איך הכל טוב, איך הכל מאיר, איזה ניצוץ יש בעיניים, בסדר? ואיך הכל כל כך יפה, ואז לפעמים נכנסים לשגרת החיים, ואז כל מיני טאקלים כאלה קטנים. אתה צריך בעצם להמשיך את הניצוץ הזה, את האור הזה. ואז אני אסיים, תסתכלו את המשפט האחרון, את רוח הקודש, יש לכם, דילגתי ארבע שורות, רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, כמו פעמון. רוח הקודש הולכת איתך יד ביד, והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו הידועים ושאינם ידועים. למה גם שאינם ידועים? איך יכול להיות שנמחו כל פשעי שאינם ידועים? כי זה לא רלוונטי, זה לא קונקרטי. זה משהו הרבה יותר כללי, נכון? שהוא נברא מחדש, בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, זה משהו הרבה יותר כללי, והכל אומר שירה. חדוות השם מלא כל, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואפילו יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. איך יכול להיות שמוכלים לך ולכל העולם? כי אם התשובה שלי היא תשובה כללית, אז היא לא רק תשובה של צבי, היא תשובה של כל העולם. כי אני כל הזמן חי בעולם הכולל. אני כל הזמן חושב איך אני בעצם מאיר לכל העולם. אז זו לא תשובה קונקרטית. כי אם זו תשובה קונקרטית, תיקנתי עכשיו את הלראשונה של צבי. אבל אם זו תשובה כללית סתמית, אז הארתי עכשיו פה אור ענק. אז אני מרים עכשיו את כל העולם. ואז כשאתה לומד את הרמב״ם, וזה אני מסיים, והרמב״ם אומר שאדם צריך לראות כאילו כל העולם בעל כף מאזניים, נכון? מכירים את הרמב״ם המפורסם הזה? שכל העולם כולו על כף מאזניים. עשה עבירה אחת, מכריע את כל העולם כולו. עשה מצווה אחת, מכריע אותו ואת כל העולם כולו. מה זה סתם? זה לאיים עליי? זה להפחיד אותי? זה פעולה בבני עקיבא? מה זה הדבר הזה? זה הכי אמיתי שיש. אם אתה עכשיו בתשובה עליונה, תשובה כזאת מאהבה, באמת שאתה עושה מצווה אחת שמחוברת לכל העולם, כי היא מחוברת אל הקדוש ברוך הוא, אל השורש, אז אתה באמת מרים את כל העולם כולו. באמת, as is, כמו שזה נשמע לך. אתה מרים את כל העולם כולו. זה בעצם התשובה העליונה הזאת. נעצור פה.